The next speaker we will have, Yirtzeh Hashem, will be Rav Moshe Shapiro, who will be speaking in Lashon Kodesh. It's my pleasure now and an honor to introduce to you Hagon Rav Moshe Shapiro, who will give us words of his Hisaurus.
הימים האלה, הימים האלה שמתחילים ב-17, היום, ב-17 בתמוז, ונגמרים בתשעה באב. הימים האלה נקראים בלשון התורה, בלשון הפסוק, בין המצרים. כל רודפי הישיגוע בין המצרים. בין המצרים זה פירוש המילה. מקום צר, גדר מזה וגדר מזה, ואין אפשרות לברוח. כשנכנסים למקום כזה, קל מאוד לרדוף ולהשיג. כל רודפיה ישיגוע בין המצרים. אנחנו צריכים להבין מה הם שתי הגדרות שמקיפות אותנו, סוגרות עלינו, גדר מזה וגדר מזה. שבעה עשר בתמוז, היום הזה, הדבר העיקרי שקרה בו זה שבירת הלוחות. זה היום שבו עשו בני ישראל את העגל, משה רבינו ירד מהשמיים עם הלוחות, ראה את העגל ושיבר את הלוחות לעיני כל ישראל. שבירת הלוחות מצד אחד, והבכייה שויבכו העם בלילה ההוא, המרגלים כשחזרו מהארץ והם הוציאו את דיבת הארץ רעה, ובני ישראל כשהם שמעו מהמרגלים מה קורה בארץ, איך הארץ נראית, כתוב בפסוק ויבכו העם בלילה ההוא. אז כתוב על זה בחז"ל, על זה נאמר, אמר הקדוש ברוך הוא, אתם בכיתם בכייה של חינם, ואני אקבע לכם בכייה לדורות. אלה שני המצרים. זאת אומרת, הדברים נידונים כך, שמה שקרה ב-17 בתמוז, זה נקרא גדר מזה, ומה שקרה בתשעה באב זה נקרא גדר מהצד השני. יש כאן שני דברים שסוגרים עלינו. מצד אחד ומצד שני. אלה לא שתי עבירות, אלא שני עבירות שיש להם משמעות כזאת. עבירה אחת סוגרת עלינו מצד אחד, ועבירה שנייה סוגרת עלינו מהצד השני, וכך אנחנו סגורים באופן בין המצרים. באופן שאין מקום להימלט. הרמב״ם בתחילת מורה נבוכים, מיד בפרק השני, חלק הראשון בפרק השני, הרמב״ם מביא קושייה ששאל אותו איש חכם, והוא אומר צריך להתבונן בקושייה ובתשובתנו בפירוקה. קושייה שהקשה לאיש חכם, וצריך להתבונן בקושייתו של אותו חכם ובתשובה שהרמב״ם משיב. כמו שהרמב״ם מביא, הקושייה היא כך. כשהקדוש כשאדם הראשון אכל מעץ הדעת, אז כתוב על זה, כתוב שאותו נחש אמר לו שאם תאכלו אז ונפקחו עיניכם ויהיתם כמו שכתוב, מה שכתוב בפסוק, ויהיתם כאלוקים יודעי טוב ורע. ואחרי שהם אכלו, באמת כתוב בפסוק, אז נפקחו עיניהם והם ידעו דבר שהם לא ידעו מקודם, וידעו כי ערומים הם, ואז הקשה אותו חכם, כן, כמו שהרמב״ם מביא אותו, הקשה אותו חכם, איך ייתכן שחטא, חטא כל כך כבד, חטא כזה גדול, יוסיף לאדם איזושהי הכרה, ייתן לאדם תוספת הכרה שלא הייתה לו מקודם. זה נראה כאילו חוטא נזכר. זה בלתי אפשרי, לא ייתכן, כביכול, במילותיו של הקדוש ברוך הוא, אין כזאת מידה. לתת שכר לחוטא, זאת אומרת, אם אדם עושה מעשה רע, אז הוא יקבל על זה איזשהו דבר שהוא תוספת, שהוא מעלה. זאת השאלה. התשובה שהרמב״ם עונה היא, אותה ידיעת טוב ורע הייתה חיסרון ולא מעלה. המערכת השכלית, מערכת התפיסה, ההבנה של אדם וחווה לפני החטא, הייתה מערכת שהיא בנויה על מה שנקרא אמת ושקר. דבר אמת קיים, דבר שקר איננו. לא היה במציאות דבר כזה שנקרא רע. דבר רע איננו. הוא לא קיים. רע זה נקרא, אם הדבר הזה הוא כנגד רצונו של בורא העולם. אם זה לא מה שהקדוש ברוך הוא ברא, אז הדבר הזה לא נמצא. הוא איננו. הוא פשוט לא קיים. החטא חידש, נתן מציאות לדבר שבעצם אין לו קיום. דבר שבעצם הוא לא חלק מהמציאות. זה דבר שאיננו. החטא נתן לדבר הזה מציאות, רק הדבר הזה הוא לא טוב. מאז החטא יש בעולם דברים טובים ויש בעולם דברים רעים. יש טוב ויש רע. לפני החטא, הרע פשוט לא היה. זה לא היה קיים, לא היה דבר כזה, לא הייתה מציאות כזאת. האדם, על ידי החטא, נתן קיום, נתן מציאות לדבר שקר. המציאות הזאת היא, הדבר הזה הוא קיים. מאז שהדבר הזה קיים, אז קיימת הבחירה. הבחירה, ראי נתתי לפניך, את החיים ואת הטוב, את המוות ואת הרע, ובחרת בחיים. לבחור בטוב, אבל יש אפשרות גם לבחור ברע. זאת אומרת, אם הדבר איננו, אז הדבר לא עומד כאפשרות. הוא לא עומד כדבר ש... אין בחירה בין אמת ושקר. אין בחירה בין מה שישנו ובין מה שאיננו. מה שאיננו הוא איננו. זה לא קיים. אחרי שנותנים לדבר הזה קיום, אז הדבר הזה גם קיים, רק הוא רע. אז יכול לבוא מישהו ויפתה אותי ויגיד לי, לא, זה באמת טוב, זה לא רע. יכול להיות, גם זה טוב. זה מה שהתחדש על ידי החטא. באופן, היסוד הראשון של החטא הוא לפני העבירה שיש בחטא. חוץ מהעבירה שיש בחטא. כשאדם חוטא, אז הוא נותן מציאות לדבר שהוא בעצם לא קיים. אנחנו בוראים מציאויות חדשות, שהמציאויות האלה באמת הן לא קיימות. אנחנו נותנים להם קיום. אחרי שאנחנו נותנים להם קיום, אז נצטווינו להבחין, להבין, בין הקיום הזה לקיום הזה. זה קיום של דבר טוב, וזה קיום של דבר, אבל הוא לא טוב, הוא רע. הבסיס הראשון, הנקודה הראשונה של חטא, היא לא העבירה על רצונו של בורא העולם. הנקודה הראשונה של חטא זה נקרא לברוא דבר שבורא העולם לא ברא אותו. כל מה שברא הקדוש ברוך הוא בעולם הוא כולו טוב. וירא אלוקים את כל אשר עשה והנה טוב מאוד. ועל כל פרט ופרט כתוב, וירא אלוקים כי טוב, וירא אלוקים כי טוב, על כל דבר. בדרך כלל, וירא אלוקים את כל אשר עשה והנה טוב מאוד. חוץ מזה, מה שלא טוב, לא קיים. איננו. האדם בבחירתו, זאת הבחירה שכביכול בורא העולם נתן לאדם. הבחירה שהקדוש ברוך הוא נתן לאדם. בצלם אלוקים עשה את האדם. האדם נברא להיות בורא. השם אלוקים זהו השם של הבריאה. שם של בריאת העולם בראשית ברא אלוקים, ולמד בית פעם, 32 פעם, כתוב אלוקים במעשה בראשית. כל מעשה בראשית נבראו כולם בשם אלוקים. וכשכביכול בורא העולם ברא את האדם בצלם אלוקים, עשה את האדם. אז הוא עשה אותו בצלם של אותו שם, שהשם הזה הוא המקור של הבריאה. האדם נהיה בורא עולם. האדם צריך להיות בורא עולם של אמת. וכשהוא יכול, ברצונו, זאת הבחירה שלו. אם הוא רוצה, אז הוא בורא עולם של שקר. עולם שאין לו קיום אמיתי. הדבר הזה הוא שקר, והוא איננו בעצם. זה קיים רק כל זמן שהבחירה נמצאת. הגמרא אומרת במסכת סנהדרין בדף קוף ד' בפרק חלק. הגמרא שואלת מפני מה לקו באלף בית. מגילת איכה יש בה חמישה פרקים. ארבעת הפרקים הראשונים הם מסודרים בסדר האלף בית. מתחיל באלף ונגמר בתף. הפרק הראשון הוא לפי הסדר. שלושת הפרקים האחרים, ב', ג' וד', יש שם שינוי אחד קטן בסדר. אבל עצם הפרקים, הפסוקים, הם לפי סדר האלף בית. שואלת הגמרא, מפני מה לקו באלף בית? כך שואלת, הגמרא מקשה. למה לקו באלף בית? למה? מגילת איכה היא הביטוי של המכות שקיבלנו, של החורבן שנחרבנו. למה לקינו באלף בית? ככה גמרא מקשה. על זה הגמרא מתרצת מפני שעברו על התורה שניתנה באלף בית. גם הקושייה משונה וגם התירוץ משונה. גם הקושייה צריכה ביאור וגם התירוץ צריך ביאור. בכל אופן, עברו על התורה שניתנה באלף בית, לכן צריך, מגילת איכה צריכה להיות נכתבת לפי הסדר של האלף בית, כדי ללמד אותנו שיש כאן עונש מיוחד. זה שסידרו את מגילת איכה בצורת אלף בית, יש כאן עונש מיוחד. בני ישראל עברו על התורה, אבל הם עברו על התורה שניתנה באלף בית. הדברים לא ברורים. מה מיוחד בזה שהתורה ניתנה באלף בית? שצריך עונש מיוחד, וגם העונש בעצמו, מפני מה, הגמרא מקשה, מפני מה לקור באלף בית? ננסה להבין. הדבר המיוחד בזה שהתורה ניתנה באלף בית, הכוונה היא כפי הנראה כך. כל העולם כולו נברא בדיבור, במאמרות. הכל נהיה בדברו. דיבורים הם צירופי אותיות למילים, צירופי מילים לפסוקים, צירופי פסוקים לפרקים, צירופי פרקים לספרים. זה כל הסדר, כל מה שיש בעולם. כל מה שיש בעולם זה דברים, צירופים של מצרפים אותיות למילים. האותיות בספר יצירה שמיוחס לאברהם אבינו עליו השלום, האותיות נקראות אבנים. במשנה כתוב, אבנים בונים בתים. משתי אבנים אפשר לעשות שני בתים. משלושה אבנים אפשר לעשות שש בתים, שישה. האותיות נקראות אבנים, והצירוף שלהם זה בתים. בתים, כך הדברים מצטרפים. כל מה שקורה בעולם ניתן לביטוי בדיבור. זאת אומרת שכל מה שקורה זה צירופים של מילים, צירופים של אותיות, צירופים של מילים, צירופים של פסוקים. זה מה שקורה בעולם. אדם יכול לחיות בעולם ולצרף את כל הדברים כולם. הוא יכול לצרף. בורא העולם נתן בחירה לאדם, וכל אחד יכול לצרף את הצירוף שהוא רוצה. הוא יכול לצרף את זה בצורה כזאת, ויכול לצרף את זה בצורה אחרת. הוא יכול לצרף את זה, בדרך כלל בני אדם מצרפים את כל הדברים בצורה שהם רוצים. הם מעמידים את הדברים, תמיד, בדרך כלל, בני אדם מעמידים את הדברים, כך שהם מוצאים כאילו מתוך הדברים ראיה למה שהם חשבו. כך זה טבעם של בני אדם. העניין, מה שהגמרא מתכוונת ללמד אותנו, עברו על התורה שניתנה באלף בית, פירוש. צריך להבין, להכיר ולדעת, שהצירוף היחידי האמיתי, שכל הדברים שבעולם מצטרפים אליו, כל מי שרוצה באמת לצרף את הדברים, לצרף את הדברים כראוי, זה התורה. אברהם אבינו הסתובב בעולם וחיפש, לא ידע. הוא בא מתוך עובדי עבודה זרה. ברמב"ם כתוב שגם הוא היה עובד עבודה זרה כמותם. כולם מסביבו היו עובדי עבודה זרה, ואברהם אבינו חיפש כביכול את האמת. והוא חיפש את זה בתוך סדר העולם. עד שעלה בידו לצרף את כל סדר העולם נכון, וכך יצא שהעולם כולו הראה לו שאי אפשר לבירה ולא מנהיג. לא ייתכן. העולם כולו הביא אותו למסקנה שאי אפשר לבירה ולא מנהיג. אז, כתוב בחז"ל, הציץ עליו בעל הבירה, ואמר לו, אני הוא בעל הבירה. במשנה כתוב שאברהם אבינו קיים כל התורה כולה, לפעת שלא ניתנה. מאיפה הוא למד? חז"ל שואלים, מאיכן למד אברהם תורה? אומרים חז"ל, נעשו לו שתי כליותיו, מפורסם מאוד, נעשו לו שתי כליותיו כשני רבנים, ומהם למד תורה. זאת אומרת, הכליות כידוע יועצות, כמו שכתוב בתורה. אברהם אבינו הבין שהעצה היחידה, זה מה שהוא הבין מעומק, אברהם העמיק בסדר העולם ורצה לראות איפה נמצאת העיצה שעל ידה אפשר לעבור, על ידה אפשר להתקיים בעולם, על ידה אפשר לעבור את החיים בעולם הזה. כליותיו, הכליות יועצות, והעיצה היחידה שהוא מצא זאת התורה. זאת אומרת, שמי שמסתכל נכון על כל סדר העולם, אז הוא בעצם מוצא את התורה. כמובן, הדברים האלה הם לא בשבילנו. אבל כשמדובר בענקים, בבני אדם כמו האדם הגדול בענקים, אברהם אבינו, הוא, יצחק ויעקב, הם קיימו כל התורה כולה קודם שניתנה, משום שהם קראו נכון את צירופי המילים שנמצאים בבריאה. וצירופי המילים האלה הם אמרו את מה שכתוב בתורה. כשהגמרא שואלת, מפני מה לקו באלף בית? והגמרא מתרצת, מפני שעברו על התורה שניתנה באלף בית. פירוש, כאן לא הייתה עבירה על מה שכתוב בתורה. העבירה בעצם הייתה, עונש מיוחד היה, חוץ מכל העונשים שהם קיבלו. קיבלו עוד עונש על זה שהם עברו על התורה שניתנה באלף בית. זאת אומרת, על זה שהם לא הבינו שהצירוף היחידי הנכון בעולם זה התורה. אם אנחנו רוצים לצרף את כל מה שמשתמע, כל המילים שנשמעות בעולם, כל דבר, מה שכל דבר ודבר אומר, נצרף את כל הדברים ביחד. כל האמירות ביחד, כל הדיבורים, כל מה שקורה וכל מה שאומר משהו, כל מה שמדבר, כל דבר שנמצא בעולם אומר משהו. נצרף את כל האמירות ביחד, אז מה שצריך לצאת זה התורה. זאת אומרת, חוץ מהעונש שעברו בהדיה על דברי תורה, עברו, עשו נגד מה שבורא העולם ציווה. הקדוש ברוך הוא ציווה ולא קיימו. מגיע על זה עונש. אבל יש עונש מיוחד שמגיע על זה שעברו על התורה שניתנה באלף בית. עברו ולא הבינו, לא הבינו. התורה ניתנה באלף בית להגיד לנו, ללמד אותנו, שזהו הסדר היחידי, הנכון, לצרף את כל המילים כולם. מי שמצרף צירוף אחר, מי שמצרף צירוף לא נכון, יוצר מציאות חדשה שהיא שקר, היא לא קיימת. כפי הנראה, כשהגמרא שואלת מפני מה לקו באלף בית, זה לא מתכוון רק שמגילת איכה כתובה באלף בית. זה שמגילת איכה כתובה באלף בית מלמד אותנו שהעונש שקיבלנו, יש משהו נפלא באופן מיוחד בעונשים שכלל ישראל מקבל. כשבני אדם מקבלים מכות, אז הדבר הזה הוא בדרך כלל, בפשטות, הדבר הזה הוא מחוץ לסדר העולם. סדר העולם הרגיל זה שבני אדם חיים בצורה נורמלית, ככה חיים בני אדם. כשכלל ישראל מקבל עונש, אז העונש הזה הוא בעצם חלק מסדר העולם. כביכול, ככה זה בכל הדורות, בורא העולם מראה לנו, מעמיד לנו את הדברים בצורה כזאת, כאילו שעצם סדר העולם דוחה אותנו. עצם הסדר בעולם, אנחנו תמיד מוציאים אותנו מחוץ לסדר. כלל ישראל, כשאנחנו מקבלים עונש, העונש הזה הוא בצורה כזאת, שסדר העולם עצמו דוחה אותנו, יש לנו או יותר נכון אין לנו זכות קיום. אנחנו נמצאים בעולם שהעולם הזה שאנחנו נמצאים בו לא מקבל אותנו. אנחנו נראים בעולם כמו מי ש... זכות הקיום שלנו היא קטנה מזכות קיום של בעלי חיים. יש הרבה יותר אגודות של צער בעלי חיים בעולם מבני אדם שהם אוהבי ישראל. הרבה פחות. אוהבי ישראל יש הרבה פחות מאוהבי חתולים. ולא תמצאו בעולם מי שטוען שחתולים זה דבר לא לגיטימי. מי שיגיד דבר כזה יזרקו אותו מכל מקום. מי שאומר שאנחנו לא לגיטימיים, יש לו מקומות של כבוד בכל מקום בעולם. המכות שאנחנו מקבלים, העונש שאנחנו מקבלים, הוא אף פעם לא, זה נקרא לקור באלף בית, לקור באלף בית הכוונה, שהמכות שאנחנו מקבלים הם הופכים להיות חלק מסדר העולם. מפני מה? זה הסיבה שהמכות שקיבלנו כתובות בתורה בסדר האלף בית. סדר האלף בית, זהו הסדר, נכון? סדר העולם מחייב, רחמנא ליצלן, כשאנחנו מקבלים עונש, זה נראה שסדר העולם מחייב את העונש שלה. על זה הגמרא בתרצת, מכיוון שעברו על התורה שניתנה באלף בית. זאת אומרת, אנחנו יצרנו סדר חדש. אנחנו קיבלנו תורה, ואנחנו קיבלנו את הסדר הנכון של העולם. אנחנו קיבלנו את העולם כמו שהוא באמת. אי אפשר לעולם בלא מנהיג. את זה אנחנו קיבלנו. וכשאנחנו יוצרים סדר חדש, אז כביכול בורא העולם מראה לנו. כשאנחנו יוצרים סדר, ונראה לנו שאנחנו נכנסים לתוך סדר העולם, אז מראים לנו מלמעלה שסדר העולם דוחה אותנו. סדר העולם מוציא אותנו החוצה. סדר העולם, הביטוי של סדר העולם זה סדר האלף בית. ככה העולם מסודר. ב-17 בתמוז אנחנו חזרנו עוד פעם על חטא אדם הראשון. כך כתוב מפורש בגמרא. אילו זכינו והיינו מקבלים את הלוחות הראשונים. הלוחות הראשונים היו, בפסוק כתוב, חרות על הלוחות. והגמרא דורשת, חזל דורשים, אל תקרי חרות אלא חירות. חירות ממלאך המוות, חירות משיבוד מלכויות, חירות גם מיצר הרע. הלוחות הראשונים היו חיים, אילו היינו מקבלים את הלוחות הראשונים, אז היינו חיים את החיים שכביכול בורא העולם נתן לנו. היינו חיים כפי שבורא העולם ברא אותנו. בורא העולם ברא אותנו כדי לחיות. בורא העולם ברא אותנו כדי לחיות וכדי שיהיה לנו טוב. בחטא אדם הראשון, בראנו בריאה חדשה. אנחנו בראנו בריאה שהיא נקראת רע. רע. בורא העולם לא ברא את הבריאה הזאת. אין רע יורד מלמעלה, כמו שחזל אומרים. הבריאה הזאת של רע זה דבר שאנחנו עשינו בבחירה שלנו. ועל זה כתוב, על זה מזהירה התורה. נתתי לפניך, ראי, נתתי לפניך את החיים ואת הטוב ואת המוות ואת הרע. ובחרת בחיים למען תחיה. זה אחרי שנתחדש הרע בעולם, נתחדשה הבחירה. אם גם הרע מציאות, אז אולי אפשר גם, אולי גם בזה אפשר לבחור. ויכול מישהו לבוא מישהו יכול לבוא ולהשפיע עליי ולהגיד לי שמה שהדבר הזה נראה שהוא גם כן טוב. הדבר הזה קרה בשבירת הלוחות. שבירת הלוחות. מה שקרה בשבירת הלוחות זה, הגמרא קוראת לזה, אני אמרתי, פסוק, אני אמרתי אלוקים אתם ובני עליון כולכם, אכן כאדם תמותון וכאחד עשרים תיפולו. אני אמרתי אלוקים אתם ובני עליון כולכם, זה בשעת מתן תורה, שבני ישראל הקדימו נעשה לנשמע וקיבלו את התורה, וקיבלו את התורה באמת. ואמיתה של תורה הייתה ברורה לגמרי. והאמת הייתה ברורה כל כך, שלא היה מקום לשום שקר. לא היה מקום לשום דבר הפוך. הכל מאוד ברור. האמת זה מה שיש. זה דבר קיים. שקר זה דבר שאיננו. זהו השורש לכל החטאים. השורש לכל החטאים זה שבירת הלוחות בשבילנו, זה חזרה על חטא אדם הראשון. זה נקרא לתת קיום למה שבעצם אין לו קיום. אני רוצה להוסיף קצת ביאור. הלוחות הראשונים, זה כתוב בדברי חז"ל, כתוב גם בתרגום יונתן בן עוזיאל, הלוחות הראשונים, הם נקראים לוחות הברית. ויגד לכם את בריתו אשר ציווה אתכם לעשות עשרת הדברים. בחז"ל כתוב, רבותינו מלמדים אותנו, כתוב, הדיברות כשהם נשמעו מפי הקדוש ברוך הוא, אז הדיברות, ידוע הרי שחז"ל אומרים, כתוב, וכל העם רואים את הקולות ואת הלפידים ואת ההר השם. אומרים על זה חז"ל, היו רואים את הנשמע ושומעים את הנראה. רואים את הנשמע. זאת אומרת, דיבורים שהם דיבורים, צריכים לשמוע אותם. אז בשעת מתן תורה, הדיבורים היו דברים שאפשר לראות אותם. מלמדים אותנו רבותינו, כך כתוב בדברי הגר"א, כך כתוב באור החיים, וכך באמת מפורש בתרגום יונתן. הדיברות בעצמם נכנסו ללוחות. היינו, מי שהיה רואה את הלוחות, אז הוא לא היה רואה דברים כתובים. לא, גם זה. אבל הוא לא היה רואה רק דברים כתובים. מי שהיה רואה את הלוחות, היה חוזר על ידי הראייה הזאת למעמד הר סיני. הלוחות נשאו בתוכם את מעמד הר סיני בעצמו. את הגילוי של הדיברות, הגילוי של הדיברות נמצא בתוך הלוחות. מי שהסתכל בלוחות חזר למעמד הר סיני, והיו הקולות, הכל. הלוחות נשאו בתוכם את מעמד הר סיני בעצמו. זה נקרא רואים את הנשמע ושומעים את הנראה. כשהסתכלו בלוחות חזרו לשמוע את הדיברות. וכששמעו את הדיברות, אז הדברים נתפסו כמציאות בעולם. בכל דבר בעולם ראו שכל דבר אומר את מה שהדיברות אומרות. זה היה כוחה של קבלת התורה, וזה כוחם של הלוחות הראשונים. את כל זה אנחנו הפסדנו ביום הזה, ביום 17 בתמוז, ביום שבו נעשה העגל. אילו היו הלוחות הראשונים ניתנים, נמצאים בעולם, לא היה מקום בעולם, בשום פנים ואופן, לא היה מקום בעולם לדיבור של שקר. לא ייתכן. לא ייתכן. הדיבור היה, הפך להיות מציאות בעולם, וכל מי שמסתכל בלוחות, ראה, בכל דבר שהוא ראה, הוא ראה את האמת שהיא, את האמת שנתגלתה בדיבור. זה תחילת החורבן. תחילת החורבן זה לתת מציאות לדבר שאין לו מציאות. ליצור מציאות של שקר. ליצור אפשרות שישמעו בעולם דיבורים של שקר. והעולם מלא, מלא מדיבורים של שקר. עוד דיבור, ועוד דיבור, ועוד דיבור. והדיבורים מכסים אותנו, מציפים אותנו, כך שאי אפשר לצאת מזה. המצב הוא כזה שדיבור של אמת היום כבר לא יכול להישמע בעולם. אין אפשרות. העולם כבר מעוות, מעוקם כל כך, רגיל כל כך לדיבורי שקר, שדיבור אמיתי ממש, דיבור של אמת לאמיתה, כבר אין אוזניים לקלוט אותו. לא רק זה, הדיבור הזה נשמע כמו שקר גמור. אנחנו אשמים בזה. אנחנו אשמים בזה. אנחנו יצרנו את המציאות הזאת, ואנחנו ממשיכים ויוצרים אותה יותר ויותר. אנחנו מעמיקים את זה, מרחיבים את זה, מגדילים את זה. וכך העולם מתמלא בשקר. האמת אין לה מקום. הגמרא אומרת, שבעקבתא דמשיחא האמת תהיה נעדרת. נעדרת. האמת לא נמצאת, האמת נעדרת, זה הכוונה. דבר נעדר, זה נקרא. זאת הצורה שאנחנו יצרנו. זה העולם שאנחנו בראנו. זה צד אחד. צד שני, אחרי שאנחנו בראנו עולם כזה, אז כמובן, הרע התגבר והלך. אחרי שאנחנו נתנו לו מציאות, אז הוא גודל והולך, גודל והולך, כמו שאנחנו אומרים. באופן, כשאנחנו מדברים על בין המצרים, בין המצרים הכוונה, בין לתת מציאות לשקר, עד שהשקר דוחה את האמת. אלו שני המצרים. הקדוש ברוך הוא הבטיח את ארץ ישראל. ובאים המרגלים, ומוציאים דיבת הארץ רעה, ובני ישראל בוכים. בוכים. בוכים זה הכוונה. זה לא ייתכן, אנחנו לא יכולים להגיע למקום כזה. זה לא שייך. זה לא שייך. זה לא מקום שאנחנו יכולים לחיות פה. אבל זה לא מתחיל מפה. זה לא מתחיל מפה. בפסוק כתוב, וביום פוקדי, פסוק בפרשת כי תישא, כתוב, וביום פוקדי ופקדתי עליהם את חטאתם. כתוב, ביום פוקדי, אומר רש"י, חז"ל, וביום פוקדי במרגלים ופקדתי עליהם את חטאתם בעגל. זאת אומרת, חטא העגל התחיל וחטא המרגלים גמר. חטא המרגלים סיים את חטא העגל. הסיום שיש, הסיום, הביום פוקדי ופקדתי עליהם את חטאתם, הסיום שתשעה באב מסיים את 17 בתמוז, בין המצרים, זה התחלה וזה הסוף. חטא המרגלים מסיים, גומר את חטא העגל. חטא העגל נותן מציאות לשקר. חטא המרגלים עושה את השקר לעיקר, והוא דוחה את האמת. אלו הם שני הצדדים, כשאנחנו נמצאים בתוך, בין שני מצרים כאלה, אז כל אחד יכול לתפוס אותנו, כל אחד יכול להשיג אותנו. כל רוטפי הישיגו בין המצרים. כביכול, הקדוש ברוך הוא מעניש אותנו גם בעונש הזה, חוץ מהעונשים הכבדים שהוא נותן לנו, המכות שהוא מכה אותנו. הוא לוקח מאיתנו את זכות הקיום. אנחנו חיים בתוך עולם, ונראה ככה, כך בני אדם חושבים. אנחנו חיים בתוך עולם, וזה בתוך עולם נורמלי. ולכל אדם יש פה זכות לחיות. כן, חוץ מלנו. לנו אין. ואת הדבר הזה אנחנו הרווחנו, הרווחנו את זה ביושר. אנחנו הבאנו לידי כך שהמציאות האמיתית תסתלק מהעולם. מה שמגיע לנו בגלל זה, זה שנלכה באותו א' ב'. מגיע לנו בגלל זה, שרחמנא ליצלן, ייקחו גם מאיתנו את זכות הקיום. אלו הם הימים הרעים. ימי בין המצרים, אלה הם הימים הקשים, הרעים. רבותינו מגלים, ימי בין המצרים הם 22 יום. זה גם כנגד האלף בית. אותם חף בית ימים מ-17 בתמוז ועד 9 באב ועד בכלל, זה שוב כנגד האלף בית. אנחנו החרבנו את האלף בית הנכון. עולם שבנוי על האלף בית הנכון, אין בו קיום למי שהחריב את האלף בית הנכון. הדבר היחידי שאנחנו צריכים לעשות בימים האלה, הימים האלה, אלה הימים שאנחנו, אלו ימי הרעה שלנו, אלו הימים שרחמנא ליצלן כל רודפי הישיגוה. הדבר היחידי שאנחנו יכולים לעשות זה לשוב וללמוד נכון, לחזור אל האלף בית האמיתי. האלף בית האמיתי זאת התורה שכביכול בורא העולם נתן לנו, זאת התורה וזאת הבריאה האמיתית. הבריאה האמיתית כשהיא מצטרפת נכון, כשהיא מצטרפת נכון, אז הבריאה האמיתית מגלה את התורה. כשמצרפים את הבריאה בצורה לא נכונה, אז התורה נדחית. התורה נדחית פירוש. עברו על התורה שניתנה באלף בית. אנחנו לא מקבלים רק את העונש על העבירות. אנחנו מקבלים את העונש על, על זה שעברו. שאנחנו יצרנו א' ב' שדוחה החוצה את התורה. אנחנו מובטחים. כתוב מפורש בנבואה. שגם הצום הרביעי וגם הצום החמישי וגם הצום השביעי וגם הצום העשירי, כל התעניות שהם כולם על החורבנות שנחרבנו, על כל מה שקרה לנו, שורש הדברים הוא כאן ובין המצרים הזה. אנחנו חיים, אנחנו לחוצים בין שני החטאים הנוראים, חטא העגל, שבו יצרנו את השקר, וחטא המרגלים, שבו השקר הכריע כנגד האמת, דחה את האמת מהעולם, ועשה את השקר לאמת. כיוון שאנחנו נמצאים בזמן קשה מאוד, והדברים מראים באמת שסדר העולם, הסדר העולמי, כמו שהוא נראה, הוא כאילו מכוון נגדנו. אנחנו צריכים הרבה רחמים. הימים האלה ניתנו לנו כדי ללמוד מהם. נתנו לנו 22 ימים כדי לחזור וללמוד א' ב'. השם יעזור לנו שנלמד את זה נכון ונבין את מה שיוצא מתוך הא' ב' הנכון.